בסדר? אני באמת...
אתה שומע
עינם. המילה מגילה, עולת ראייה א', עמוד תף למד זין. סתם מגילה היא מגילת אסתר. מחץ דחק לה נקראים בעלי הסוד. ושורש הנסתרות להשם אלוקנו הוא י' ק'. על כן מגילה אותיות מגל יא. מגל הנצרך למחץ דחק לה. של האסתר, דה אסתר אסתיר. שמכאן אסתר מהתורה. ובשתי ההסתרות, א' י' ה' כ' ח' ב' כלולין בהן. וגמל, ההלכה גמלו, סימן טהרה הפנימי, שחזירתו לטהרה תלויה בעליית כל הירודים, שיהיו למעלה מהחזיר, יעתיד להיחזר לטהרתו מצד עצמו לבדו, מצד סימן טהרה החיצוני שבו ג' מ' ל' גמל י' ק', ומתקנת בזה הלגימה, דעדת קורח בחנפה לעגי מאוג, בשביל לגימה נפלו, סימן אחד, התיישתם עוד לא, סימן אחד זה טהרה הנבלה בתומעה, העלאת גירה בלא הפרסת פרסה, ובלואי קורח יעלו מוריד שאול ויעל, על ידי אכילה דקדושה, שפורים הוא לעומת יום הכיפורים, שאין בו אכילה ושתייה מרובה, דווקא, שאין בו אכילה ושתייה מרובה, דווקא הפורים באכילה ושתייה. והשתייה יש בה מעין ריח ביסום, ועריכו בירת השם מוריד שאול, שאול ואסתר, זה עוד קצת ארוך, זה מבית שאול קעתיה, אך את דמכם לנפשותיכם ידרוש. למעט כשאול שחמל על הגג, משום שהציץ בו שורש הניצוץ המוסתר הרבה, שיסתכל ממקום גבוה למקום נמוך עליו, וירום מהגג מלכו שקיבל מלכותו על הגג, על הגג גג של בית, שדיבר אמו שמואל שם, ועשית מעקה לגגיך חסר כ"ה, לברכת ישראל כה תברכו, ומעקה עם כ"י עמלק, שמתברר לקדושה על ידי המחייה, ובכה תוכל להיות נפילה, וההבטחה היא בנבואת משה, שנתנבא גם כן בזה הדבר פה עמוד עמדי, ולא נופל כבלעם מקור הקללה. שצד יחד כללות מייתו את הקוף של המלאק ממנו והעמידו על בית, ונתגלה ונתבלה לגמרי במם, דהיינו מיה דבליה, וישראל עושה מהמלאק מעקה לכפהי, ג' ברכות הכלולות בכפבית אותיות דבח, ונעשה הכל שומר לפרי, על כן, אין פחד מכל, התחלנו לשתות יין, על כן, אין פחד מכל פגע, שתו ושחרו דודים, שיקור במעלה העליונה, כבב, סקיו שקיו דילנה מלגב שנותן כוח לשר תף קוף דמהלך עץ חיים תף קוף שנה סמך תף דרוש בטן גבייה מה שיעשה הזמן בחינת שנה לא יעשה השכל וגבר היפוך שורש הגבורה מתמתק בסופו על ידי כוח הפנימי אור דלת הפנימיות רש בית ג' גימטריה כבב כל הקומה כולה עושה שלום ובורא את הכל דקרילן מיד הכתיב רע לישנה מעליה ובית סתר דאסתר אסתיר א' שח שח ניצוצין לגבורות מתמתקין ואלף הקטון יהיה לאלף אפשר לחזור קיצור, יש עוד מה ללמוד בסדר, רבי ידידיה הלגימה והמגילה והגלימה והגמל לכן הזכרתי טוב הרב כתב זה בפורים? מי שאל איפה זה? מה נפקא מינה? עולה תריה תף למד זין עד תף למתת. טוב, יש עוד כמה דברים פה. אתם רוצים לדבר על פורים, למרות שזה ייקח אותם למקום אחר? מה? אולי כן הייתי רוצה, אם אנחנו קצת מדברים על זה, אפילו ברמה הלכתית, בדרך כלל נקודה, זה פרט הלכתי, נקודה שלא שמים אליה לב בפורים, הרבה פעמים ככה מתרוממים ונמצאים בעולמות אחרים, ולא שמים לב. אז הרב כאן פוסק הלכה, שממש כל פורים מנפקא מינה להלכה. מה הגדר, הגבול של רמת השכרות שאדם צריך להשתכר בפורים, נפקא מינה למשל לתפילה. הרי שיכור לא יכול להתפלל. אז מהו הגבול, למשל הרבה פעמים תפילת מנחה למשל מתפעים לפני הסעודה. אבל מה לגבי ברכת המזון? אחרי הסעודה, מה לגבי תפילת ערבית? וכולי על זה הדרך. אז אומר כאן הרב, דברים חשובים, ממש כל פורים זה, אני כל פעם נשאל בפורים, אפשר להתפלל, אפשר לברך, אפשר זה. אז הנה התשובה. להיות בזה כבר כאן, אז אני קורא. שיעור השכרות שאינו יכול לדבר לפני המלך, שמבואר בסימן צדי ת' לתפילתו תועבה, הגדר העקרוני, מתי אדם כבר לא יכול להתפלל, כשהוא שיקור ברמה כזאת שהוא היה עומד לפני מלך ולא יכול לדבר דברים מבוררים לפני מלך. היה מדבר דברים בלי טעם או שלא מדבר בכלל. אז שם בשכון ערוך בסימן צדי ת' כתוב שהתפילה של אדם כזה שהגיע לשכרות כזאת, שהוא לא יודע לעמוד לפני מלך ולדבר לפניו, התפילה כזאת היא תפילת של תועבה. תפילתו תועבה. אומר הרב, נראה לעניות דעתי, יש לומר, שהוא שיעור גדול לשכרות, שאדם מגיע למצב כזה שהוא לא יכול לדבר לפני המלך. הוא צריך לשתות הרבה יין, או כל אחד והרבה שלו, עד שהוא מגיע למצב כזה. כפי שאמרו חז"ל, פחד קשה יין מפיגו. ואם לא היה שיקור גדול, ואם לא יהיה, שיקור גדול, אפילו שכשאין פחד לנגד עיניו, אינו יכול לכוון דעתו לדבר כראוי, מכל מקום, כשיראה המלך לנגד עיניו, יעיב הדעתה, וננער מיינו ומדבר כהוגן. אבל כשהגיע לשיעור כזה, שגם אמתו של מלך לא תועיל לו לכוון דעתו, אז אסור לו להתפלל בכל גוונה. כלומר, יש שני מצבים. מצב שאדם נמצא עם עצמו או עם החבורה, הוא לא יכול לדבר בצורה מסודרת. אבל כשפתאום מגיע אדם חשוב, אז הוא מסוגל להתיישר ולדבר דברים של טעם, דברים של משמעות, דברים של ערך, בצורה מסודרת. אז זה אמר שעדיין הוא בכושר, נקרא לזה ככה, כן? שיקור אותיות כושר. אז אדם כזה, שיכול להיות שכשהוא נמצא עם החבורה, הוא לא מכוון דעתו לדבר כראוי. אבל כשהוא יעמוד בפני אדם חשוב, הוא מסוגל עדיין שהוא יראה את המלך לנגד עיניו, לאו דווקא מלך, אלא אדם חשוב, הוא מסוגל לכוון דעתו ולדבר כהוגן, ננער מיינו ומדבר כהוגן, אז אדם כזה מותר לו להתפלל. ולפי זה, לפי מה שכתבתי לאל, יש לומר דה בפורים, בפורים דה שכרות מצווה, והשכרות מצווה כידוע, אולי כדאי גם לעסוק קצת בזה, אנחנו כל שנה עוסקים, השנה לא יודע אם יצא, אבל מה רמת השכרות שאדם צריך לשתות יין בפורים? מישהו מכיר את הסוגיה הזאת? אז יש בזה כל מיני מדרגות. מה רמת שתיית היין? אז יש בזה מחלוקות גדולות. אולי תכף אני אגע בזה. אתם סולחים לי שאני סוטה מהנושא? מה? זו סוגיה מאוד חשובה, היא מאוד הלכתית גם, מאוד מעשית. אז תכף אולי נעסוק מה רמת השכרות. בכל אופן, אז ולפי זה, יש לומר בפורים שהשכרות מצווה, תכף נראה מה גדר המצווה, ועל כל פנים שיש שתוי, אם לא שיקור, שתוי לפחות, ודאי חובה היא, יש לומר, חובה היא, תכף נראה את הגדרים, יש לומר דמותר לכתחילה להתפלל, כל זמן שלא הגיע לשכרות גדולה כל כך, שאינו יכול לדבר לפני, אפילו לפני המלך. אומר הרב, ובגלל זה אני קורא בשביל המשפט הזה, וניחה בזה ללמד זכות על הרבה שנוהגים להתפלל ביותם שטועים בפורים על כל פנים. ואף כי צריך עיון קצת לדינה. מכל מקום, עניין שטוי, לעניות דעתי יש על מי לסמוך. זה פסק חשוב של הרב. שיש מצב של אדם שטוי, כשהוא מתנהל בצורה לא מכוונת, לא מסודרת, מדבר לו בצורה מכוונת, אבל כשמגיע אדם חשוב, אז הוא עומד על עצמו ומדבר כשורה. אז זה הגדר. כלומר, הגדר של תפילה בפורים לאדם ששתה יין, זה אדם שננער מיינו ומדבר כהוגן. לפני מלך. ועכשיו הוא עומד לפני תפילה. הרבה פעמים, אני אתן לכם דוגמה, הרבה פעמים, הרי בפורים יש כמה, נקרא לזה, יש כמה מוקדים בפורים, בטח בישיבות, גם במכון מאיר. מוקד אחד, מעבר למצוות של קריאת המגילה, משלוח מנות, מתנות לבנים, מוקד אחד זה הריקודים בלילה. הריקודים בלילה זה לילה ולילה, אחרי קריאת המגילה, הולכים לסעודה קצרה, ואחרי זה ריקודים של כמה שעות. ובריקודים בעצם עיקר הדין הרי שתיית היין היא ביום, היא לא בלילה. הרי מצוות שתיית היין היא ביום. ופסקו הפוסקים דרך אגב, הרב אליהו ככה פוסק, שיות בשתיית יין מצוותה ביום, לכן לא צריך לחכות לסעודת פורים שמתחילה נגיד בשלוש אחרי צהריים. אלא צריך להתחיל לשתות מהבוקר.
הוא אמר שבוע שעבר שהוא משתכר בבוקר.
מי זה הוא?
משתכר בבוקר אחרי התפילה, חצי שעה, שעה, וזהו. אמר שלפי הקבלה,
בבוקר. כמה שיותר מוקדם, זה יהיה מקדים. אז, אבל תכף נראה את הגדרים, כי יש כאן גדרים חשובים. אז השתייה היא בעיקר בעצם ביום, היא לא בעיקר, השתייה היא ביום, היא לא בלילה. אז בלילה נוהגים לשתות בישיבות קצת. אומנם פה דני שם איזה דלפק ושומרי ראש כדי לעצור את המתפרצים אל הקודש, אבל לא שזה עוזר כל כך, אבל זה בסדר. אבל עיקר השתייה היא ביום. עיקר השתייה היא ביום. ואז מוקד אחד זה הריקודים בלילה. זה מוקד אחד. מוקד שני שאנחנו עושים פה בדרך כלל, שעושים סעודת פורים בחדר אוכל, בדרך כלל מנחה, אם אינני טועה, בגבול גזרה של בערך 1.5-2, אחר כך עושים סעודת פורים כאן במכון, בדרך כלל מגיע אחד הרבנים מחוץ לירושלים, לפעמים הרב ביגון עצמו מגיע, ואחר כך, בדרך כלל יושבים כאן שעה, שעתיים, כמה שזה, ואחרי זה מתפזרים לרבנים. הולכים לכל מיני רבנים, מהמכון יש כאלה שהולכים לרבנים אחרים, אבל... וכל רב יש אצלו מי יותר מי פחות, אבל אצלנו בבית אני יכול להגיד, הסעודה מסתיימת ב... היא לא מסתיימת, עד פורים הבא. 11 בלילה בערך, משהו כזה. השנה, סליחה שאני אומר, לא יהיה בבית שלי, זה יהיה פה למטה באולם, כי אנחנו אחרי לידה ואשתי צריכה את ה... אז זה יהיה כאן למטה, אבל... ואז, אז גם נספר את כל זה. כי החלק שאנחנו עובדים לתפילת ערבית, אז אתה רואה אנשים במצב של 8 שעות סעודת פורים. זה מדרגה, זה לא פשוט, זה באמת מה זה, היום הגדול ביותר והקדוש ביותר בשנה. ותכף אני רוצה אולי להגיד על כמה הערות. אז איך אפשר להתפעל ערבית ככה? אז זה הגדר. אז לפעמים אתה רואה אדם שהוא לא מסוגל לעמוד לפני המלך. הוא לא מסוגל. חלק נרדמים, חלק נשפחים, חלק זה. אבל יש אדם שהוא עירני, אבל לא מסוגל לעמוד לפני המלך. האדם כזה אסור להתפלל. לא יתפעל ערבית. יש אדם, כי תפילתו תועבה, יש אדם שהוא שתה, אבל הוא מסוגל לעמוד. אחד הדברים שתמיד מרגשים אותי ככה בפורים, זה הקריאת שמה של ערבית אחרי סעודת פורים. זה משהו. הקירות היו נופלים, אם היו יכולים ליפול. מה זה שמה ישראל אחרי שפור? מדרגה. טוב, אבל תרשו לי לגבי ההלכה. תודה רבה, מה הבאת לי יין? זה מה, מה? מישהו רואה משנה ברורה כערך ו' אצלו?
יש בה...
יש, יש, בסדר, מצאתי, יאללה פינה. אנחנו כל שנה לומדים את הסוגיה הזאת בצורה מסודרת, אז אולי עכשיו, וככה, בעקבות ההערה של לדידיה, של הגלימה והמגילה והלגימה, אז נדבר קצת על הלגימה. רבותיי, עכשיו אנחנו לומדים שיעור בהלכה, באמת, שיעור בהלכה, דברים חשובים, פעם אחת צריך לראות את השולחן ערוך בנושא, וכמה הערות במשנה ברורה. יש וב? אז כדאי לחלק, אם. אנחנו דרך אגב צריכים לעצור את השיעור שלנו היום ברבע לאחת, כי יש חבורה שעובדת על פורים ואנחנו צריכים להיות שם גם. אז מי שיש לפניו... סימן תף רש צדי היי, הלכה בית. שימו לב, אנחנו נעשה עכשיו דבר שאני לא אוהב לעשות, לראות כבר את התוצאות ואת המסקנות, לקצר את הדרך, אבל כדי להכיר את העניין. כמובן, כל מה שכותב כאן השולחן ערוך והרמ"א, תף רש צדי היי סעיף בית, דיני סעודת פורים, כל מה שכותב כאן הרמ"א, זה על פי גמרות ועל פי ראשונים, דברים פשוטים, השולחן ערוך והרמ"א על פי גמרות וראשונים, אנחנו נראה את התוצאה. תף רש צדי ה, סעיף ב. אומר השולחן ערוך, חייב איניש לי בסום ובפוריה, עד דלא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. ישנה מחלוקת גדולה בין הראשונים. האם שתיית היין, מצוות שתיית היין בפורים, תלויה בסעודה? למשל, אחת הגמרות המרתקות והעמוקות, זאת הסוגיה של רבא ורבי זרע שעשו סעודת פורים ביחד, וקם רבא שחטה לרבי זרע. קם רבא מתוך הסעודה ושחט את רבי זרע. עומד הגמרא ואחר כך התעשת וחיה אותו, קם לתחייה. ואז שנה הבאה בא רבא מציע שוב לרבי זרע לעשות את הסעודה ביחד. אומר רבי זרע לרבה, לא בכל שעתה יתרחש ניסה. טוב, דברים עמוקים, זה לא כפשוטם בכלל. אם יורשה לי לומר ככה, הערה אחת, רבה זה גדול, זרע זה קטן. המטרה של סעודת פורים זה שהגדול ישחט את הקטן. זה שהעקרונות, האידאות, הערכים, כל המגמה שנקראת פורים בעולם, הוצאת נקודת הקודש, התמצית הפנימית, תשחט את הדברים הקטנים. שהעקרונות ישחטו את הפרטים. שהאידיאלים ישחטו את הדברים הצדדיים. לכן קם רבה שחטה לרבי זרע, זאת הצלחת סעודת פורים. זה לא כישלון. אלא מה? לפעמים ששוחטים את הפרטים, אז הפרטים הולכים לאיבוד. אז שוכחים לנפוח את הגודל של הרבה בזרע. זאת הבעיה. לכן ההצעה של רבה בשנה הבאה, כך מסביר הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, את קם רבה ושחט לרבי זרע. לכן ההצעה של רבה לרבי זרע לשנה הבאה היא הצעה נכונה. כי בשנה שעברה הצלחנו. אז למה לא בכל שעה, אז מה זה לא בכל שעה התרחש ניסה? דרך אגב, לא כתוב שרבי זרע סרב. כתוב שהוא עונה. אבל לא, הגמרא לא אומרת שם שהוא אמר לו לא, אבל שנה לא. הוא אומר לו לא בכל שעה התרחש ניסה. מה החשש רבי זרע? ששתיית היין הזאת שמובילה להגעה לרמות רוחניות עליונות של עקרונות, של מגמות, של אידאות, של ערכים, היא הרבה פעמים מנתקת את האדם מהפרטים, מהמציאות. המהר"ל למשל כותב שכל המגמה של שתיית היין בפורים היא מגמה אחת. לסלק את השכל. כך הוא קורא לזה. הסרת השכל. כי הכלי שמעכב את האדם מלגלות את נשמתו באופן טבעי, הכלי שמעכב הכי הרבה, אפשר לומר, זה השכל. למשל, אדם מרגיש שהיא התפתחות רוחנית אצלו, איזושהי התלהבות פנימית. השכל לפעמים מעקר אותה, עוקר אותה, עושה אותה הכרה. המהר"ל, חוזר זה בכמה מקומות. שהמגמה של שתיית יין זה הסרת השכל. כלומר, השכל שהוא הכלי העליון ביותר בעולם שלנו, שמנהל את חיי האדם, הוא גם הכלי המסוכן ביותר שמפריע לנשמה להתגלות. ולכן בפורים אנחנו אמורים לסלק את השכל, כדי שהנשמה תפרוץ בלי הכלי שהוא מצד אחד נותן לה קיום, אבל הוא מצד שני, כלומר נותן לה קיום בעולם הזה, אבל מצד שני הוא סוגר עליה, הוא קולה אותה. עכשיו כמובן, מי יכול לשתות יין בפורים? זה מה שאני רוצה להגיע עוד מעט. מי שיש ביטחון שכשהוא יהיה בלי שכל, תתפרץ אצלו הנשמה. אבל מי שאצלו יש סכנה, שכשהוא יהיה בלי שכל, יתפרץ אצלו הפרויד הקטן, אז אדם כזה אסור לו לשתות. אז בואו נראה כמה הדברים. אז קודם כל יש מחלוקת האם סעודת פורים ושתיית היין הם מצוות תלויות זו בזו. לכן הזכרתי את רבה ורבי זרע, ששם בגמרא משמע שהשתייה הייתה עם הסעודה. מחלוקת גדולה בפוסקים, לפי הסדר של שתי ההלכות האלה והנושא של הסימן הזה, דיני סעודת פורים, משמע שהשולחן ערוך תולה את שתיית היין בסעודת פורים, ולכן מרכזה של שתיית היין הוא בסעודה. ולכן מה שרב אליהו אמר, צריך להתחיל מהבוקר כבר את הסעודה. ויש עם מידה. ולא שלא יעברו 72 דקות, ואז את הכל היום בסעודת פורים. טוב, יש כאלה שחילקו בין סעודת פורים לשתיית יין, עד כמה שאני זוכר, הרב אליהו, אם אני לא טועה, אומר שזה לא קשור אחד לשני. עד כמה שאני זוכר, אני לא בטוח. בכל אופן, סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. הלאה. ומכל מקום גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה, כמו שעושים, נוהגים בישיבות, לעשות סעודה ראשונה אחרי המגילה, ואחרי זה ריקודים ושמחה וכו'. בסדר. הלכה בית לענייננו. חייב איניש לבסומה בפוריה עד דלא ידע, בנרור אמן לברוך מרדכי. מאוד מעניין שהשולחן ערוך משתמש במילה בסומה. התבשמות. טוב, עכשיו כמה האדם צריך להתבשם? עד כמה? עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. עד שהוא לא יודע בין זה לזה. פירוש ראשון, נקרא לו פירוש, איך נקרא לו? מתוק. מעניין, מפתיע. מופיע בבאר הגולה, מי שרואה. הגימטריה של ארור המן שווה לגימטריה של ברוך מרדכי. יש אנשים שלא יודעים לעשות את זה גם ביום חול, כן? אבל הגימטריה שווה. אז אומר הבאר הגולה, מה זה עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? אומר הבאר הגולה בצד שמאל, ויש מפרשים שברוך מרדכי וארור המן חושבני דדן כחושבני דדן. חשבונו בגימטריה כחשבונו של השני. ושצריך לשתות כל כך עד שלא ידע לכוון המספר. אדם צריך לשתות יין, עד כדי כך שהוא לא ידע את הגימטריה של ארור המן, הוא לא ידע לעשות אותה, והוא לא ידע לעשות הגימטריה שברור מרדכי, ולראות שהחשבון שווה. בינתיים שמישהו יעשה את החשבון. כמה זה יוצא?
אז איך אדם כזה יכול לעמוד במלך?
מה? לא, אז לכן הרב כתב, כשהוא הגיע למצב הזה הוא לא עושה את החשבון, אבל פתאום כשמגיע המלך הוא ננער. כשהוא מגיע המלך הוא עומד, הוא מסוגל. טוב, זו דעה אחת. אם כן, כשאדם לא יודע לעשות את החשבון הגימטריאני, נקרא לו, הגימטרי, של ארור המן וברוך מרדכי. טוב, אומר המשנה ברורה, 700? 302. 502. טוב, אומר המשנה ברורה, הסבר שני שזה הפשט. בן ארור המן, אות ד' סעיף ב' במשנה ברורה, בן ארור המן שזה מפלה ראשונה, שניטל נקמה רבה ממנו. ועוד טובה יתרה מזה, גדולת מרדכי, שברכו, הקדוש ברוך הוא, שעלה למעלה ראש. אומר כאן המשנה ברורה דבר עמוק באמונה, צריך ללמוד אותו, אבל כרגע אני אסתפק בנתון הטכני. היו שתי טובות במגילה. טובה אחת שהרשעים נפלו, טובה שנייה שהצדיקים מתרוממו. זה שתי טובות. לא תמיד שרשעים נופלים, צדיקים מתרוממים. לפעמים הרשעים נופלים, אבל הצדיקים לא מתרוממים. אז ארור המן זה מפלת הרשעים. ברוך מרדכי זה התרוממותם של הצדיקים. אז צריך להגיע למדרגה כזאת, שאדם לא יודע להבחין בין הטובה הזאת לטובה הזאת. כבר יש כאן דברים הרבה יותר עמוקים. מה ההבדל העקרוני, האמוני, הרעיוני, המחשבתי, בין מפלתם של רשעים לטובתם של צדיקים. בסדר. אבל אדם צריך להגיע למצב שהוא לא יודע להבחין בין שתי הטובות שהקדוש ברוך הוא הטיב איתנו. והנה קודם שנשתכר, אומר המשנה ברורה, נתן בוודאי תודה להשם יתברך על שתי הטובות. וכן אמרו חז"ל שלא יפסיק מניתן שבח הזה בשמחה, עד שיבוא לידי כך שלא יבחין עוד, מה בין טובה זו לזו. אומר המשנה ברורה הערה חשובה, ועיין באליהו זוטה, באליה זוטה, מכל מקום, יראה להיות זהיר בעניין נטילת ידיים, וברכת המוציא, וברכת המזון, ויהיה שמחה של מצווה, ולא שמחה של קלות ראש, ושטות, ולצנות, חז ושלום. טוב, אז אם כן, המשנה ברורה אומר, מה זה עד לא ידע? עד לא ידע מה בין טובה ראשונה לטובה שנייה. אומר הרמה, והרמה הזה מקובל על הרבה מהפוסקים, כולל הספרדים, ויש אומרים, דאין צריך להשתכר כל כך, אלא ישתה יותר מלימודו ואישן. הרמה ייחד כאן שתי שיטות בראשונים. שיטה ראשונה, או ראשון ואחרון. שיטה ראשונה, שיטת הרמבה. הרמבה מעט שישתה יין וירדם, ואישן משקרותו. ואז עד לא ידע, למה הוא לא יודע? שהוא נרדם. אדם ישן, לא יודע, מה בין ארור המן, מרדכי. אז עד כמה אדם צריך לשתות? עד שישן. אומרים הפוסקים האחרונים, לא צריך לישון שנת לילה, אלא עד שינמנם. מובא בספר של הרב הררי, שאחד הפוסקים, אינני זוכר, אולי הרב שפירא ככה אמר לו, שמספיק אפילו לנמנם על הסטנדר. כך מובא שם. טוב, אז עד לא ידע, על ידי שינה, דעת הכל בו, שמופיע כאן ברמה, שישתה יותר מלימודו. מה זה יותר מלימודו? יותר מהרגלו. למשל, אדם שלא שותה יין בכלל, שותה כזאת כמות של יין בפורים, זה מספיק. על פי הכל בו. אדם ששותה כוס, אחד מהפוסקים, אדם ששותה כוס יין ביום רגיל, ישתה בפורים כוס וחצי. הרמה ייחד את שתי השיטות, ואמר, כמו הרמה והכל בו ביחד. עד שישתה יותר מכדי לימודו, ואישן. ויש אומרים, דאין צריך להשתכר כל כך, אלא ישתה יותר מלימודו, ואישן. ומתוך שישן, אינו יודע בין אור המן לברוך מרדכי. זאת שיטת הרמב״ם. אם, ואמריל, אם כן, רוב הפוסקים פוסקים כשיטה הזאת. עד כמה אדם צריך לשתות יין? תשובה, קצת יותר או יותר מאשר הוא רגיל בדרך כלל, ואז כל אחד צריך לשתות עצמו כמה הוא שותה יין בדרך כלל. נגיד שהוא היה עושה סעודה לחברים, כמה יין הוא היה שותה? ויגיע למצב כזה שהוא נרדם. איזה רמה של הרדמות? מספיק אפילו נקרא לזה נמנום. ואז בנמנום הוא לא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. אבל כאן יש הערה מאוד חשובה ברמה. וההערה הזאת חוזרת על עצמה בכל הפוסקים, ובפרט הפוסקים בדור האחרון. אומר הרמה, ואחד המרבה, ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אומר כאן הביאור הלכה, משנה ברורה, החפץ חיים בבור הלכה. שימו לב, עד דלא ידע. וזה לשון המאירי. רואים את עצמו בבור הלכה? חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה, ובאכילה ובשתייה עד שלא יחסר שום דבר. ומכל מקום, אין אנו מצווים להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה. שלא נצטוונו על שמחה של הוללות ושל שטות. ברור שלא. אני מוסיף הלאה. בטח לא שמחה שגורמת נזקים. אם זה נזקים בממון, אם זה נזקים בגוף, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר, אם זה נזקים בנפש. אדם שותה יין ופתאום מתחיל להוציא מהפה כל מיני מילים לזולת. מילים פוגעות, מילים מעליבות. זה לא שתייה של מצווה. אדם שותה יין בפורים וגורם לנזקים. הולך לחלון, נותן אגרוף לחלון. זה לא השתייה שאליה חז"ל דיברו. ודאי שלא. אז מכל מקום, אין לנו מצווים להשתכר ולהפריט עצמנו מתוך השמחה. שלא נצטוונו על שמחה של הוללות ושל שטות, אלא בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השם יתברך והודעה לניסים שעשה לנו. ולכן אני תמיד אומר לעצמי וגם לאחרים, שכדי להיות אדם כזה שראוי לשתות יין בפורים, צריך לעשות הכנה מפורים הקודם. שנה שלמה של הכנה רוחנית, פנימית, ערכית, מוסרית, התנהגותית, כדי להיות ראוי לשתיית יין. כשאדם ישתה יין ויוסר השכל, אז תצא ממנו נשמתו אל הפועל. תצא מדרגתו הפנימית שהוא קנה. לא יצאו כל מיני מאוויים בהמיים שקשורים לגוף, נפש ושכל. שהיו כמוסים כי השכל הסתיר אותם, כי זה היה לא נעים כלפי החברה וכלפי עצמו. ופתאום בפורים יש להם חופש. והם מתפרצים החוצה. ברור שלא. עוד טיפה. וזה לשון החיי אדם. כיוון שכל הנס היה על ידי יין, יש במגילה מי שיספור 11 משתאות, לכן חייבו חכמים להשתכר ולפחות לשתות יותר מהרגלו, כדי לזכור הנס הגדול. ואומנם הזה אומנם חשוב, כל הפוסקים האחרונים מביאים את הביאור הלכה הזה ואת המשנה ברורה הזה, ואומנם, היודע בעצמו שיזלזל אז במצווה מן המצוות, בנטילת ידיים, וברכה, וברכת המזון, או שלא יתפלל מנחה, או מעריב, או שינהוג קלות ראש, או יפגע בבריות, וכו', מוטב שלא ישתכר, ויהיו כל מעשיו לשם שמיים, עד כאן לשונו. אומר, אומנם אחד הפסקים הנפלאים של הרב נבנצל, פסקים עמוקים מאוד, שהרב נבנצל אומר ככה, היות ויש יום אחד בשנה, שאדם מסוגל לגלות את פנימיות נשמתו, אז היות ויש אדם שפנימיות נשמתו היא כל כך פנימית, שכשהוא משתכר, אז הוא מגלה את חיצוניות נשמתו, אבל פנים נשמתו קיים, סגולתו קיימת, אז אדם כזה שיכול לגרום נזקים לאחרים, אם זה נזקי גוף או ממון או דיבורים וכו', אדם כזה אומר, רב נבנצל, ישתכר בחדר סגור. ייכנס לחדר סגור וישתה יין. זה דבר עמוק מאוד. למה? כי בפורים הנשמה שלך חייבת להופיע. אומנם זה פסק של הרב נבנצל. אבל רוב הפוסקים פסקו, כפי שפוסק כאן הביאור הלכה, שמי שיודע, או מי שחושש שהוא לא יודע, מה יצא ממנו כשהוא ישתה יין, המצווה שלו היא לא לשתות יין. זאת המצווה. ולכן לא ישתה יין. בטח בנות זה נושא בפני עצמו, בנות לא צריכות לשתות יין בפורים. איפה הגיע המנהג המשובש הזה? לכן יש לנו הכנה כמה ימים להתכונן לפורים, להתכונן ליום הגדול הזה, שהוא יום המגילה, שהוא הלגימה, שהוא הגמילה, שהוא הגלימה. כל מה שדיברנו פה מקודם. מגליה, מחץ דחקלה. זה ביטוי בזוהר, אותם אלה שחותכים את העשבים מלמטה, מגלים את הנסתר. מחץ דחקלה זה ביטוי לבעלי הסוד. המגילה היא מגלה, מסוגלת לגלות את י'-ק'. י' עולם הבא נברא בי', עולם הזה נברא בה'. איך האינסוף מופיע בסוף. זה תכונת פורים. זה תכונת המגילה. ומה שמאפשר לנו לגלות את זה, זה את הלגימה. אבל כמובן, מי שלוגם, זה מי שאמור לגלות שם י'-ק'. לכן במכון ברוך השם יש התעלות עליונה מאוד בפורים. גם בריקודים, ואולי בעיקר בסעודה. ואני יכול לדבר בשם עצמי, ודאי כולם מוזמנים, מתפרסם לוח זמנים וכו'. בסעודת פורים, אני אומר את זה באחריות. גם אותם אנשים שגרים בתל אביב ייסו במוצאי שבת או באזור של פרזים ייסו במוצאי שבת יחזרו לפה לפורים. פורים בישיבה, בטח במכון מאיר, זה מעין עולם הבא ממש. זה, באמת, זה מדרגה. זה עולם הבא. טוב, אז תודה לך, רבי ידידי, על ההערה. נגענו כאן, אני חושב, בנקודה שאולי חשוב לדון בה לפני פורים. אז נזכה לשתות יין, עד לא ידע. עד לא ידע. ברבע, עכשיו אנחנו נפגשים, מי שדיברתי איתו, בבית המדרש הישן. אחד מראשון, אחד מ...